בסדר. מסופר על החפץ חיים, שפעם נכנס אליו יהודי עשיר מהביתה. אתם יודעות מי זה היה חפץ חיים? רבי ישראל מאיר, הכהן מרדין. רדין זה עיירה ברוסיה. הוא היה גדול הדור הקודם, זאת אומרת לפני 100 שנה, הוא נפטר ממש כמה דקות לפני השואה. הוא היה מקביל הרב קוק, הוא היה יותר מבוגר מהרב קוק, הם הכירו אחד השני טוב. וכל עם ישראל מכיר אותו כמו החפץ חיים, אבל הוא הפוסק המרכזי של יהדות אשכנז. כתב ספר שקוראים לו המשנה ברורה. והוא היה גדול הדור. קשה לנו לדמיין מה זה, איזה מעמד על הוא היה בדור שלו. קראו לו רבן של כל בני הגולה. כל יהדות אשכנז נשמחה עליו. וזה גם היחוס היחיד כמעט שיש לי במשפחה שאפשר להתגאות בו. הוא קרוב משפחה שלנו איכשהו. הוא היה מאוד עני. מאוד עני. ויש הרבה סיפורים על העוני שלו. סיפור אחד שנכנס אליו... שלום לכל מי שהגיע. אני מקווה שהגעתם כי אתם רוצות. לרבנים אחרים תיכנסו מישהו כמו תלמידי חכמים, אבל פה זה פחות תופס. עשינו בסדר, אז מי שלא נוח לה, זה יכול ללכת. אנחנו נלמד עד 8:55 היום. טוב? יופי. אז נכנס אליו אחד מהשירי אמריקה הביתה, פעם אחת, והוא היה גר בבית קטנטן. זאת אומרת, נגיד משהו כמו 100 ספרייה עד לפה, עד לפה, זה היה כל הבית כולו, מקצה לקצה. אוקיי? כולל המטבח, כולל הקירה עם אינדוקציה, כולל הספה טלוויזיה, כולל הכל. זה מה שהיה לו בתוך הבית, שולחן רעוע ובקושי כיסא. והוא היה גדול הדור. השיר הזה שואל אותו, החפץ חיים, מה קורה פה? איפה כל הרהיטים? איפה כל הדברים? מה יש פה? אז החפץ חיים עונה לו, מה, כל הרהיטים שלי? כן. אני לא יודע, מה עם הרהיטים שלך? איפה הרהיטים שלך פה? אמר לו, הרהיטים שלי, אני רק אורח פה. אז אמר לו החפץ חיים, גם אני רק אורח פה. בעולם הזה. מה צריך ספה? מה צריך שולחן? ואת הסיפור הזה, דורות מחונכים עליו. של הסתפקות במועט. לא יודע אם אתם זוכרות, כשהרב שטיינמן זצ"ל נפטר, זה היה לא מזמן כל כך, לפני כמה שנים, אז... התמונות על זה שהוא יושב על הארגז תפוזים, הכיסא שהוא בנה עם עצמו וזה, זה היה אחת מגולות הכותרת על החיים שלו. והפרשות שאנחנו נמצאים בהן כרגע, פרשות המשכן, שזה תרומת תצווה, זה היה כל הציוויים על הקמת המשכן, וויקל פקודי, זה המימוש, זה הביצוע, זה הפרשות הבאות. ופורים גם כן, אז חשבתי לדבר על דברים שקשורים, כי במשכן, בציוויים וגם במלאכת הבניין, מי הביאה לי את העת שאני לא אשאיר אותו אצלי? יש לי נטייה כזאת, זה צריך? תודה. במלאכת המשכן, כתוב, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, מעת פה אשר ידבנו ליבו יקחו לי תרומתי, זו תרומה שתקחו איתם, זהב וכסף ונחושת, תכלת והרגמה, מצולת שני ושש ועיזים, ואורות אלים ואדמים, ואורות חשים וארצי שתים, ושמן המאור. כל הדברים האלה זה מלא חומרים שעולים המון כסף. היה שם טונות של זהב במשכן. טונות. והפסוקים האלה קשה לא להיזכר בפסוקים של, שבתחילת מגילת אסתר. נכון? שמתואר הארמון של אחשוורוש, חור, כרפס, ותכלת, אחוז, וחבלי בוס והגמן, גלילי כסף, הרצפה, בת ושש, ודר וסוחרת, והשקות מגלי זהב, זה מאוד דומה. זה תיאור מפורט כזה, של כל הסוגי בדים, וכל הסוגי מתכות, וכל הסוגי אבנים, שהרצפה הייתה ככה, והעמודים היו ככה, והכלים היו ככה. וזה נראה ממש דומה. אנחנו אוהבים יופי, ואנחנו אוהבים אסתטיקה. אנחנו אוהבים תכשיטים, אנחנו אוהבים בגדים יפים, אנחנו אוהבים בתים מעוצבים. והדבר הזה לא היה תמיד. הדבר הזה לא היה תמיד. ונלמד ביחד קצת בזמן הקצר שאנחנו פה, מה המשמעות של הדברים האלה? מה המשמעות של המשיכה שלנו לאסתטיקה? מה המשמעות של המשיכה שלנו ליופי? למה אנחנו רוצים תמיד שהכל יהיה מעוצב בטוב טעם? כי באמת, מה זה כל כך משנה? בוא נקרא את נלמד את המקור הראשון, שזה מסכת שבת. הנביא ירמיהו מקונן במגילת איכה. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. כלומר, זה תיאור של המצב אחרי החורבן בגלות. הקינה של ירמיהו זה על זה שאנחנו זנחנו את השלום וששכחנו את הטובה. טוב, כל מי שקרא את מגילת איכה וקצת מאגדות החורבן ואת נבואות הזעם של ירמיהו יודע שהצרות בגלות הם בהחלט אפשר להגדיר אותם כשכחת הטובה. איזה צרות היו בגלות, בחורבן, גם בשנים שקדמו לגלות, בשנות החורבן, בשנות המצור, בזמן של המלחמה שבאו זדים להיכל והחריבו אותו, היה עוני מחריד בירושלים, רעב, אתם זוכרו תיאורים? נוראים? שמה? אנשים, אי אפשר לפספס את הפסוק הזה, זה היה נבואה עוד לפני החורבן והתקיימה לצערנו הרב על מלא. היה כל כך רעב שזה מה שקרה. אנשים מתו מרעב ברחובות, מחלות, גנבו אחד לשני אוכל, אכלו גופות, ילדים אכלו את הבשר של ההורים שלהם. נורא והיום. אנחנו מכירים את זה, לפני 80 שנה היה דברים דומים באירופה. כדאי לקרוא ספרי שואה, זה עוזר קצת לקבל פרופורציות. ככה זה גם היה בחורבן. עכשיו בוא נראה מה הגמרא אומרת. מה זה ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. אומרת הגמרא, מהי ותזנח משלום נפשי? מה הפסוק מתכוון? הרי זה מילים לא מפורשות. אמר רבי אבאו, זו הדלקת נר בשבת. למה? למה דווקא ותזנח משלום נפשי הדלקת נר בשבת? אתם יכולות לחשוב על זה? למה המילה שלום היא דווקא הדלקת נר בשבת? נכון, יפה מאוד. שלום בית. הנרות בשבת, המטרה שלהם זה שלום בית. מה הכוונה שלום בית? בתקופה שלא היה חשמל, כל לילה לא היה אור בבית. זאת אומרת שהיה שקיעה, קצת הכוכבים הלכו לישון, לא היה מה לעשות. כל היה חשוב. חוץ מתלמידי חכמים שהיו מדליקים נר ולומדים תורה. ובשבת, כל עם ישראל חסכו כסף כל השבוע כדי שיהיה להם קצת כסף לשמן או לנפט, כל אחד מה שהיה לו, והדליקו נרות. כדי שיהיה אור בבית, גם בלילה. אפשר לעשות קידוש ולאכול ביחד. אז זה שלום בית. נשיתי טובה. נשיתי בעברית זה שכחתי. נשיתי טובה. אמר רבי ירמיה, זו בית המרחץ. כן, מה זה בית המרחץ? ספא עם ג'קוזי וסאונה. אמר רבי יוחנן, זו רחיצת ידיים ורגליים בחמין. זה לא כמו היום שלפעמים יש במדרשה מים חמים אולי, לפעמים אין מים חמים, אבל פעם בשביל מים חמים במקלחת אי אפשר, לא היה צריך, לא היה מספיק להזיז את הברז לצד שמאל, היה צריך חמים את זה על האש. לא היה מים זורמים חמים, לא היה דבר כזה. היה גיגית, שעשויה עם התכת, היו מחממים אותה, ואז המים היו קצת מתחממים, ואז שוטפים את הידיים והרגליים במים חמים. זה היה הפינוק והרוגע. רבי יצחק נפחא אומר, זו מיטה נאה וכלים נאים שעליה. מה זה כלים? כלים זה סדינים. מיטה נאה וסדינים יפים. רבי אבא אומר, זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמידי חכמים. טוב, כל התיאורים פה, יש פה חמש שיטות באמוראים, כל התיאורים פה, נר בשבת, בית המרחץ, רחיצת ידיים וחמין, מיטה נאה, כלים נאים, מיטה מוצעת, אישה מקושטת, כל הדברים האלה, איך היינו מגדירים אותם?
חומרים.
מה?
חומרים.
גם לאכול אגס זה חומרי. כאילו, כל דבר שהוא חומרי הוא חומרי.
טיפוח.
מותרות, נכון? בתקופה שבה אנשים אוכלות את הילדים שלהם, ואין אוכל, עזבו כסף, כסף לא רלוונטי, אין אוכל. אין כלום, אין בתים, אנשים מתים. בחורבן מתו מיליון ומשהו איש. בחודשים של החורבן, בירושלים. עזבו את כל מי שמת בדרך לגלות. מיטה מוצעת וכלים נעים. זה מה שחסר לעם ישראל בחורבן? מיטה מוצעת וכלים נעים? אוכל, בית, ילדים חיים, קצת יותר דרמטי מזה. זאת אומרת, מה מתעסקים בסדינים חדשים מקיטן, בפיג'אמה מתאמנון? זה מה שעניין אותם? אישה מקושטת לתלמידי חמים, נו באמת. קודם כל שיהיה לו אישה חיה, אחר כך מקושטת. זה הבעיה הייתה בגלות, זה היה הבעיה בחורבן, שלא היינו חיים. לא שלא היה מייקאפ. זה גמרא מאוד תמוע, לכאורה. רב קוק, כמנהגו, קצת מסביר לנו גם את פשט הגמרא וגם את העומק של הדברים. בואו נלמד את זה ביחד. וכאשר נחקור, כן, אתם רואות, אין היה שבת. וכאשר נחקור לדעת באיזה מקצוע ניכר יותר החותם של צרת הגלות, מה הכוונה? כאשר אתה שואל מה מאפיין את הגלות, הרי יש פה פסוק אחד שמאופיין את הגלות בחמש מילים. תזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. זה הגלות. אומר הרב, אם היו אומרים לך, אם היו אומרים לכם, תתארו את החורבן בחמש מילים. מה הייתם בוחרות? מה שאמרתם, נכון? מה אמרתם? אמהות אוכלות בשר ילדיהן. ארבע מילים. חסכתם מילה אחת. זה מתאר את מאורעות הגלות. את מאורעות החורבן. לא מיטה נאה וכלים נעים. לא אישה מקושטת ולא ג'קוזי. טוב, אז מי שמשקיף השקפה שטחית, הוא יענה שהגלות נוצצת, הכוונה, אפשר לראות אותה, לא נוצצת כמו יעלום. נוצצת הכוונה כמו משהו שמציץ, שאתה מזהה אותו מאחורי הקיר. שהגלות נוצצת בעיקרה באותם הדברים שהעם מרגיש את רעתם וצרת נפשם בגללם. כלומר, אין אוכל, אין בית, אין משפחה, חורבן, גלות. אין כסף. נכון, בערב יאמר מי ייתן בוקר, בבוקר יאמר מי ייתן ערב. כלום אתה לא יודע, מה יהיה מחר? כלום. אבל, להמעיין בלב חוכמה, יוחלט ההפך. כי אותם הדברים שהלב מרגיש את רעתם, הם רעים בתור רעות פרטיות. מה הכוונה? לא הוא אין אוכל, לא הוא אין מיטה, לא הוא אין בית. זה עכשיו מציק לך משהו. אבל כשירמיהו הנביא מקונן על המצב הנורא של החורבן, מה באמת חסר בעם ישראל, הוא מדבר על השורש. ומה השורש? אבל ובתור מקרים יוכלו להזדמן, גם כן בעם יושב על כנו, כי לא יחדה נביון מקרה בארץ. אנחנו מכירים גם במדינת ישראל של היום, אין הרבה עניים, אבל יש עניים. כלומר, עניים באמת, שאין להם אוכל. עדיין במדינת ישראל יש אנשים שאין להם אוכל. זה לא קורה הרבה, בדרך כלל זה גם אנשים עם מצוקות כמו אנשים עולים חדשים, או אנשים עם מצוקות נפשיות, אבל יש גם אנשים היום שרעבים. יחסית לכל התקופות בהיסטוריה האנושית, ממש קצת, אבל יחסית. זאת אומרת, המצוקות החומריות הפשוטות קיימו תמיד. במצב טוב, הרוב לא במצוקה חומרית. הרוב במצב כלכלי סביר. במצב גרוע, כמו חורבן וגלות, אז כמעט כולם במצב כלכלי גרוע. כי אין אוכל ואין בית. אבל אומר הרב, זה לא המהות. מה המהות? זה מפתיע. מה המהות? אבל המצב המדהיב כל לב חושב, המצר בצרת עמו, אותו המצב המדהיב שדיכא כל כך את רוח עם השם, ודכדך את סדר חיים עד שלא יוכל לקום בהם רוח להרגיש יפה את צורכי החיים הטבעיים כולם וכולי. באופן הראוי להיות מורגש לעם חי מלא עונים, זהו עוצם חותם הגלות. הרב אומר, בוא נדייק בפסוק. מה הצרה של הפסוק? נשיתי טובה. מה מה זה נשיתי טובה? שכחתי את כל הדברים שאמרנו. ונתרגם את זה לשפה שלנו, אני כבר לא מרגיש צורך למותרות. זה הצרה של הגלות. אני כבר לא מתבאס שאני לא יכול להתפנק. אומר הרב, עם ששכח, שכבר לא כואב לו, שאין לו מיטה נעה וכלים נעים, הוא לא חותר לזה בכלל. הוא לא אומר, טוב, אין מה לעשות, אין לנו עכשיו כסף. הוא לא מעוניין. וזה כבר לא נהיה חלק מהחלומות שלו, מיטה נעה וכלים נעים. מה אכפת לו? הקיר הזה יהיה צבוע בצבע הזה, הספה הזאת תהיה בצבע הזה, הגרטל הזה יהיה מתאים למדף שהוא יושב עליו, העציץ שיהיה מתחת למדף ולא מעל המדף, מה אכפת לו בכלל? העיקר שיהיה ארבע קירות ואוכל. אני מאמין שחלק, לפחות חלק קטן מכם, פעם היו במסעדה. נכון? פעם. הייתם במסעדה, והרבה מאוד כסף אנחנו משלמים על המסעדה, לא על עצם האוכל, נכון? אלא על מה? על מה משלמים במסעדה? שירות. מה עוד? אווירה, נכון, זה האירוח, התפרוע, כל זה, אווירה. מה עוד? נכון, העבודה, שיש אנשים שם שעובדים. לא משנה, ארנונה והחשמל, אבל מה, אי אפשר להכין אוכל בבית? מה קרה? או באולם אירועים. אפשר להכין אוכל כזה בבית, נכון? לא. אז יש היום, חוץ מלהכין את האוכל, מודה ומתוודה, אף פעם לא ראיתי תוכנית בישול, אף פעם, אבל נראה לי שאשתי ראתה כמה, ואז היא לימדה אותי מילה. מה המילה? סלחות. סלחות, אמרתי לה, מה? סלחות. מה? מלשון צלחת. אוקיי, צלחת. לא, איך מסדרים את האוכל בצלחת? זאת אומרת, זה גם ניקוד. ולא יודע מה, בתוכניות האלה. זה גם ניקוד. שים את הדג פה, את הכוח אדם פה, את הבטטה פה, את החסה פה, ואת הזה מעל ואת הזה מתחת. עכשיו, אני כאילו צוחק על זה. אבל זה כנראה, אם יש דבר כזה, זה לא סתם. כנראה שאם המלצר ירוב וישים לנו צלחת עם פרגית, והיא תהיה מאוחה כזאת, ולא יהיה עליה שום רוטב, והוא לא יפזר אחר כך את הזה, וזה יראה שבטעות נפל לו הפירי על ה... על הפרגית, הגיוני שלא נאכל את זה. אותו דבר, מה זה משנה? זה משנה. למי זה לא משנה? למי שקצת, קצת איבד צלם אנוש. קצת. כלומר, למי שהמותרות של החיים והיופי של החיים בכלל לא חלק מהשאיפות שלו. זה לא שהוא רוצה והוא חוסם את עצמו, הוא... כמו חרש לזה. ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה, אז הפסקנו כבר לרצות את זה. זה הטרגדיה. זה לא שלא היה מיטה מוצעת וסדינים יפים. זה לא שרצינו לצבוע את הקירות בצבע אקרילי ולהוסיף עוד גוון, ופשוט הגוון הזה נגמר בחנות והסכמנו לוותר על זה. לא. לא עניין אף אחד הצבע האקרילי הזה. באמת לא עניין. מה העניין? לאכול, לישון, לשרוד, לקיים מצוות, וזהו. ירמיה אומר, זה החרפה של עם ישראל בגלות. זה החורבן הגדול. שאנחנו בכלל לא שואפים לחיים של אסתטיקה. אנחנו לא חותרים ליופי. לא מפריע לנו שאנחנו רואים דברים מכוערים. זה כמו... זה כמו, יש הרבה דברים כאלה, שקורה משהו מזעזע ואנחנו נתפסים להשלכה השולית שלו. כמו חס ושלום, לא על אף אחד, זוג שמתגרש. זוג שמתגרש זה ברדק, למה? כי עכשיו גם ככה לא היה להם כסף לפני זה, עכשיו גם צריך, הבעל צריך לשלם מזונות וגם לשלם לה את הכתובה וגם לזכור עוד דירה, כי הרי עד עכשיו הם חיו ביחד בדירה אחת, עכשיו שתי דירות, ואז מישהו יכול להסתכל על הסיטואציה הזאת ולהגיד, וואי איזה מסכן, עכשיו צריך להוציא עוד כסף על מזונות. באמת מסכן צריך להוציא עוד כסף על מזונות, אבל הוא פי אלף יותר מסכן שאין לו אישה. הרי זה רק סימן לזה שהוא התגרש חס ושלום. זה לא הצרה. הצרה הגדולה זה שיש בית שנחרב. הצרה המשנית, המתלווה לזה, זה שעכשיו גם עוד מישהו צריך להוציא עוד כסף מהחיים שלו. גם פה, זה שאין לנו, זה שאין לנו סדינים יפים בגלות, זה שאנחנו לא גרים בבתי פאר, זה הצרה הקטנה. שאנחנו לא רוצים לגור בבתי פאר. שאנחנו בזים ליופי. עכשיו הרב משליך את זה על החיים שלנו, בהמשך הפסקה. כשאנו באים לחקור על מצבו של אדם, אם הוא עומד על כנו, כלומר שאתה רוצה לבדוק בן אדם אם הוא מאופס על החיים שלו, זאת אומרת אם החיים שלו על פניו מתנהלים באופן ראוי, השעון לא איתנו היום. כאילו הוא איתנו, אבל הוא מהר מדי. נסתכל למבחן על דבר ייחוסו של אותו האיש אל החוש האסתטי, אל הרגע של היופי וההידור. שכאשר האדם עומד במצב שלם, אז כל רגשותיו האנושיים, הנפשיים, הולכים וחיים בקרבו, גם מתרחבים במילואם. כלומר, אם אתה רואה, חתול, בתוך פח אשפה, קרה לכם פה שיצאתם לזרוק את הזבל בפח הירוק וקפצה חתולה? כן, מומלץ לזרוק אבן לפני, או לעשות ככה עם הזה, כדי שאם תקפוץ, תוכל לקפוץ מהתא שפתוח, שנשבר, ששרפו אותו, שסתם... זה לא היה נראה לכם מוזר, נכון? שחתולה בתוך פח אשפה. כי מה אכפת לה, יש שם מלא אוכל טעים. אבל רק לדמיין על אדם שנמצא שם, איזה מזעזע זה. אבל יש שם אוכל? לא. כי ברור לכולנו שהחלק היותר חשוב שלנו באישיות, זה לא החלק שאוכל כמו חתול. זה החלק שמתנהג באוכל כמו בן אדם. שיושב עם צלחת, נורמלי, קצת מנומס גם. לפעמים אני אפילו רואה פה את הכלבים המגילים האלה של חברון, שברוך השם דיללו אותם קצת הערבים לפני כמה חודשים, אם שמתם לב. כשהם נכנסים לתוך פחים, אפילו זה דוחה. כי אתה רוצה לומר לו, כלב לא אמור להיות בתוך פח. זה מקום של חתולים. זה לא נעים לראות את זה. בני האדם הם אסתטיים בגלל הצלם אלוקים שלהם. אנחנו שואפים ליופי בגלל הצלם אלוקים שלנו, והחורבן זה מצב נורא, שבו אנחנו בכלל לא שואפים להיות יפים. תתפלאו לשמוע, אבל יכול להיות שאם לפני 100 שנה, לפני לא יודע, לא משנה, לפני 700 שנה, היו בתים בישראל שהספה לא התאימה לאגרטל בסלון. זה היא ירשה מהסבתא הזאת, וזה היא ירשה מהסבתא הזאת, והכל טוב. ומה היום? כל מי שפעם עשה, לא יודע, חילק קמחא דפסחא, נכנס לבתים כדי לחלק חבילות, אז הרגיש כזה צביטה, שהוא שם חבילה של יין ושמן זית בבית, ויש שם פלזמה ענקית וספות מאור, ומה אני מחלק פה למישהו שיש לו כסף לשים על זה? אבל יכול להיות שבדור של גאולה, הדברים שהם אקסטרה, הם מבחינה מסוימת קיומיים יותר מהדברים הבסיסיים. כי אדם רוצה להרגיש צלם אלוקים שבו, תחשבו מה, לומר לאישה, אל תקני בגדים, גם ככה אין לך אוכל. אבל בסדר, עדיף לי למות ברעה ולקנות בגדים, נכון? זה ברור. למה? כי כאשר עם נמצא במצב בריא, האסתטיקה והיופי דברים שמוגדרים כמותרות, הם לא מותרות, הם יותר בסיסיים מהבסיס.
הרב, זה נשמע מאופן. כשאדם יהיה יותר חשוב המותרות, יש לנו בסיסים. שאולי אם זה קורא במציאות, זה משהו כאילו מתוקן?
בוא נקפוץ, כי גם ככה אנחנו לא נספיק את כל מה שתכננו. לפסקה האחרונה של העמוד השני. אולי אם נהיה זמן נחזור להתחלה. אוקיי? היא מתחילה במילה לכללות. טוב? יופי. לכללות חמדת היופי האומנותי המתגשם ביצירות מעשיות, זו תשובה למה שאת שואלת. מעשי ידי אדם, זאת אומרת אומנות, פיסול, ציור וכל זה, מתייחס עמנו לעולם ביחס טוב וחביב. כן? קראנו בפרשה שלנו, ראה קראתי בשמת בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה. אומרים חז"ל, ידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אומרים חז"ל שאומרים עליו בצל אל היית, איך אתה יודע את מחשבות השם? בדיוק איך לבנות את המשכן. הוא היה אומן. היה אומן, זה אומר שמה שהתורה מסרטטת לנו מבחינת המידות של המשכן והכלים, זה מידות של סנטימטרים. אבל איך הם נראים? אז יש מדרשים ויש פסוקים בנביא שמתארים שהיה שם איתורים, והכל. איך הפרחים של המנורה היו נראים? איך החריטה על הכיור הייתה נראית? מי עשה את זה? איפה זה כתוב? לא כתוב. בצלל עשה את זה. ומה בדיוק היה הדוגמאות על היריעות שכיסו את המשכן ושהפרוכת שהייתה בין הקודש לקודש הקודשים? איפה זה כתוב? לא כתוב. יש מדרשים שזה היה הצורה של שני קרובים ועוד כל מיני מדרשים. איך בדיוק היו נראים הקרובים האלה? איזה הריות? איך הם בדיוק היו נראים? איזה צבע? במשכן היה המון יצירתיות שכביכול היא אנושית. אז עם ישראל לא בז ליופי. עם ישראל המשכן שלו מאוד יפה. זה המקדש עוד יותר. חז"ל במסכת בבא בתרא אומרים, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. ומתארים דו-שיח שהיה בין הורדוס לחכמים. תראו. אומרים ככה. הגמרא שואלת, ממה בנה הורדוס את בית שני? הרי בית שני היה, המבנה שלו היה די עלוב, ואז הורדוס ברשעותו הרג את חכמי ישראל, ואז בא בן בוטה אמר לו שאם הוא רוצה להחשיך עיניהם של ישראל, שיעיר עיניהם של ישראל ויבנה את ישכלל את בניין המקדש. ואז הוא בנה על גבי המקדש הקיים את מקדש המפואר שאנחנו מכירים. זה כאילו הדמיה, לא יודע אם זה באמת היה ככה, אבל מקדש הורדוס. אוקיי? במה הוא בנה אותו? קריטי לגמרא לדעת במה הוא בנה אותו. תשמעו את הדיון. באבני שיש לבן וירוק. ויש אומרים באבנים כחולות וגם לבן וגם ירוק. אין לכם את המקור הזה. ולא רק זה, הוא הוציא קצת משפת האבן והכניס שפת אבן אחרת והוציא עוד אחת והכניס עוד אחת. למה? כדי שהצבע יתפס על האבנים טוב. ועכשיו הורדוס רצה לתוח, כלומר לצפות את כל המקדש מבחוץ בזהב. זה עשרות או מאות טונות של זהב. תעשו חשבון כמה גרם זהב עולה היום. אוקיי? טבעת נישואים כמה עולה? לא יודע, 700 שקל? טבעת קטנה כזאת? תחשבו מה זה לצפות את כל המקדש מזהב. הוא רצה לצפות אותו בזהב. חכמים התערבו באסתטיקה של בית המקדש. חכמי ישראל, התנאים. ואמרו לו, עזוב, עזוב, תניח אותו ככה ואל תצפה. למה? שככה הוא יותר יפה. כי ככה כשיש שפה למעלה, למטה, למעלה, למטה, וזה היה שיש כחול, לבן, ירוק, זה נראה כמו גלי הים. דיון מעניין בין חכמי ישראל לבין הורדוס. אז היינו שואלים את חכמי ישראל, מה ברצינות? מה אכפת לרבנים האלה איך זה נראה? מה זה משנה? יש פה קורבנות, צריך להקריב, שרבן ישראל. לא, לא, הורדוס תעשה את זה ככה, ואל תעשה את זה ככה, תצפה את זה ואל תצפה את זה. זה נראה קטנוני, בטח לרבנים, היה להם זקנים ארוכים, כיפות ענקיות כאלה. זה מה שהם מתעסקים? תשובה. בטח. בית המקדש נקרא נויו של עולם, היופי של העולם. היית רוצה לראות משהו יפה, היית הולך לבית המקדש. אבל עם כל זה, הרב ממשיך פה, אז יחס טוב וחביב, אבל גם מוגבל. נזהרים אנחנו משיכרון והפרזה, אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים. כלומר, יש בן אדם שאוהב יופי, ויש בן אדם שמשועבד ליופי. יש בן אדם שלא יודע מה, אוהב לשתות קפה בבוקר, ויש בן אדם שאם לא יהיה חלב במקרר, בטח פה במדרשה זה אף פעם לא קרה, כי תמיד בטח יש הספקה טובה של חלב, אבל נגיד שפעם אחת לא היה הספקה של חלב ולא היה, נהרס לו כל היום. אין יום. למה? כי לא היה לי נס הבוקר. אם היה נס המגיע חלב. אפשר לשתות קפה, אבל אי אפשר להיות עבד של הקפה. הבן אדם הנורמלי אוהב יופי, אוהב אסתטיקה, הוא לא עבד לאסתטיקה. עם ישראל אף פעם לא הגדיר את מערכת הערכים שלו על פי מה יפה ומה לא יפה, אף פעם. אלא מה? מצב מתוקן זה מצב יפה. בית המקדש זה בית של שלמות, זה מבטא את השלמות גם האלוקית וגם האנושית בעולם, ברור שהוא יפה. אין לנו אידיאל של קיור. האידיאל הוא של יופי, אבל לא בתור תנאי. נכון, נכון, זה שיעבוד. אני רק אומר שבדור שכוחות החיים כל כך בריאים, אז יופי זה התביעה הראשונית שתגיע עוד לפני הבסיס. כמו ילד קטן שהוא מגיע הביתה, לא אכל צהריים, מה הוא מבקש? איך שהוא נכנס הביתה? אפשר שוקולד? אפשר סוכריה? אפשר טופי? בוא נעמד טופי, לא אוכל את הצהריים. באמת, באמת, הוא יאכל צהריים. אבל מה מתעורר בו? הטופי. יכול להיות שמי שאין לילדים שלו אוכל, אבל רוצה לקנות אוטו יפה כדי להשוויץ לחברים, זה מעוות. אבל זה שהוא רוצה אסתטית, גם מי שקשה לו עם צורכי החיים הבסיסיים, יעשה עוד מאמץ כדי לייפות את החיים שיש לו. זה כי אנחנו צלם אלוקים, אנחנו לא באמת הולכים מהבסיס לקצה הפירמידה. מי שלא חי את קצה הפירמידה, בשביל מה לא חיים? בשביל מה לא חיים? מי שלא יכול למד במקדש, בשביל מה הוא מתפעל בבוקר? בשביל מה? האם אני חי בית המקדש? לא. אבל אם שאיפת החיים של בית המקדש מפעמת בקרבי, אז יש לי בשביל מה לקום הבוקר, אבל אחרת לא. וזה באמת, זאת אומרת, אתה צודק, לפעמים זה מעוות.
זה כמו שבגלות אין לנו שאיפה לחיים כאלה. גם המקום של
הבית המקדש
באמת לא
שאיפה שלנו עכשיו
כאילו זוכרים.
מה שהשאיר את עם ישראל חי וקיים זה שהוא אמר 3 פעמים ביום ותכף נהננו שהוא חי וקיים ורחמים. באמת. עם ישראל הוא עם רדיקלי. הוא עם שרצחו אותו, שדדו אותו, אנסו אותו, ביזו אותו במיליונים. ותוך כדי הוא התפלל לבית המקדש. וישאל לו שואל, תגידו, אתם משוגעים? אתם משוגעים? מחר בבוקר אתם לא יודעים אם יש לכם קליפה של תפוח אדמה באושוויץ. מה אתם מתפללים ותחזינה עינינו? את צמח דוד עבדך, עול ירושלים עירך, שיבה שופטנו, איפה אתם חיים? אתם לא יודעים שכולכם פה הולכים למשרפות מחר? הם יודעים. הם יודעים. גם 250 שנה לפני זה בתימן מתו מאות אלפי אנשים, ו-500 שנה לפני זה בספרד מתו מאות אלפי אנשים, ו-750 שנה לפני זה מתו בכל אירופה, 1.5 מיליון, 2 מיליון איש. והם כולם אמרו ותחזינה עינינו שפחי ציון ברחמים, את זה הם רצו. כי הפסגה של החיים, האין סוף הבלתי מושג, הוא זה שבסופו של דבר נותן כוח לחיות את היום יום.
אבל הרב, בחיים המתאים שאנחנו צריכים לתת קודם מקום לשדברים האסתטיקה, את המקום השני?
זה שאלה תיאורטית. למה? כי אין מי שהיום לא אכפת לו מיופי, וזה מעיד על זה שחזרנו הביתה. מי שהיום, בוא נגיד ככה, אם תצאי עכשיו פה ברחוב בקריית ארבע ותראי אישה מלוכלכת, סליחה שאני נותן דוגמה כזאת, עם בגדים מלוכלכים ובלויים, מה תגידי על המאה? לא דברי את המילה, רק סתכלי. מה תגידי? תגיד לך מה תגידי? חולת נפש. נכון? אין אישה בריאה, מה זה בריאה בנפש? סתם נורמלית. היא הולכת עם בגדים בלויים, מלוכלכים וקרועים. אין דבר כזה. זה לא קשור למעמד כלכלי. למה? צלם אלוקים הפשוט, הטבעי, הנורמלי של האדם, זה לצאת החוצה ולהיות אסתטי. אנחנו נמשכים לזה. ואומרים חז"ל, לא נברא הכסף והזהב והעולם, אלא בשביל בית המקדש. כלומר, זה לא כדי שנהיה חומריים ונמוכים. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שזהב מושך אותנו? למה? אנחנו החלטנו את זה. אינסטינקטיבית אנחנו נמשכים לזה. אז באמת, התאפסות רק למעטפת החיצונית זה אחשוורוש. רק לחור, כרפס, תחלת, חבלי בוץ, ארגמן, רצפת בת ודש, בשש ודר וסוחרת, זה אחשוורוש. למה יש ריקבון פנימי? איך אתה מכסה על זה? עם הרבה זהב. כלום אין לך בפנים. הכל מושחת. מה? זהב. נזם זהב ואף אחד זה. ופה הרב אומר ממש בסוף הזה, רגש היופי הפראי, זה אנשים, זה אומות, שכל מה שאכפת להם זה יופי גס, המחוסר זוך ועדנה, הולך וכובש לו את העולם, והיופי בעצמו כבר עלול להתאפר בידי ההמון הגס, למין גלוסקה שמנונית ומשקה משחר, כלומר זה עודף, זה גועל, יוצר זוהמה בחיים. זה באמת להשתעבד לזה. אבל להיראות ממוזנח, זה לא אידיאל. טוב, יש עוד כמה וכמה דברים שאנחנו היינו חייבים להספיק ולא הספקנו. אני ממש ממש חייב לרוץ. אבל אני ממליץ לכם, מה שלא קראתי זה החלק הכי יפה והכי קל. בסדר? זה אגרות הראיה. כל זה תקראו. בסדר? תקראו למה? כי זה ממש מתוק. זה משל של הרב קוק על ילדה שהייתה חולה ורוצה את הבובה שלה. וזה עם ישראל. אוקיי? וזה גם כל אחד מאיתנו. ממש נחמד, כדאי לכם לקרוא. ולא דיברנו, אבל טוב, אנחנו, רק אני אגיד את זה במילה. ברור שנשים יש להם את המודעות ליופי ואסתטיקה ברמה הרבה 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 יותר גבוהה מגברים. אוקיי? ולכן, אני ממליץ לכם לא להיבהל אם אתם נפגשות עם מישהו והוא לא עומד בסטנדרטים שציפיתם. זה דבר סביר. מצער, מצער, אבל סביר. אוקיי? כי הוא לא צריך לחתוך אותו על הפגישה הראשונה, אפשר להתייעץ, אפשר לזרוק למישהו שידאג לצפצח שניהם פעם הבאה. זאת אומרת, יש איזה פער בין גברים לנשים בתחום הזה. אוקיי, אז שלא תחשבו שמי שקצת לא סגור על עצמו תמיד, נשים יהיו אלף צעדים לפני גברים בדבר הזה. ולבעלים שלכם בעזרת השם יהיה אכפת שהספה תהיה חזקה, ופחות יהיה אכפת להם איזה צבע היא תהיה. אוקיי? זה רק היה סיום כדי שעוד יצאו מפה.